שלום לכם, אחיות יקרות. אנחנו נמצאות בימי בין המצרים, שלושת השבועות. הקשים שעברו על עם ישראל, שמסתיימים בתשעה באב, חורבן בית המקדש. כתוב במגילה, איכה, כל רודפיה ישגוע בין המצרים. וכתוב על כך בספרים הקדושים, שכל הרודף ומבקש להשיג את השם יתברך ולהתקרב אליו, מסוגל להשיג זאת דווקא בימי בין המצרים. על דרך משל למלך, שכאשר הוא נמצא בביתו, בתוך היכלו, קשה מאוד להגיע אליו. שלא כל אדם מורשה לבוא לפני המלך, אבל כאשר המלך הוא נוסע בדרכים, קרוב הוא לכל הרוצה להגיע אליו. כך גם בימי בין המצרים. בבחינה שהמלך בדרך, וזה הזמן שמסוגל להתקרב להשם יתברך, המלך אינו נמצא בביתו, לכן כל רודפיה השיגוע בין המצרים. דווקא בתקופה כל כך חשוכה, כאובה, עצובה, דווקא בה מתנוסץ אור גדול של גאולה וגילוי. אנסה היום לגעת בגילוי הגדול שיש בגלות, באור הגדול שיש בחשיכה, בבנייה הגדולה שתמונה בחורבן. אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל היא בבחינת אהבת אב לבן. בנים אתם לאשים אלוקחים. באהבת האב לבן, אומר האדמור מסלוני בנתיבות שלום, יש שלושה אופנים. יש אהבה פשוטה גדולה שיש לאבא על בנו, שהוא קרוב אליו ונמצא במחיצתו, ומשתעשע באהבתו, וחומל ודואג, דואג עליו ואוהב אותו. יותר מזה, היא אהבה כאשר הבן מצוי הרחק מאביו, ואינו יכול לראות אותו, ולהתראות עמו. אז האבא מתגעגע אליו מאוד, וככל שהוא רחוק יותר, הגעגועים עזים וחזקים יותר. ויש עוד בחינת אהבה, שעולה על כולנה, בשעה שהבן חולה אנוש, וצריכים לעשות הניתוח קשה להציל את חייו. ולא פחות ולא יותר, האב עצמו הוא הרופא המנתח שצריך לחתוך בבשרו. מצד אחד, הוא יודע שאין מנוס, הוא צריך להציל את חיי בנו בניתוח הזה. אבל מצד שני, הלב שלו קרוע, שהוא צריך לחתוך בבשר בנו שסובב ייסורים קשים ומרים. בפנימיות הלב מתעוררת אהבה חזקה ביותר לבן. כעניין המשל הזה, יש באהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל היא אהבה עזה וגדולה, בלי גבול ובלי סוף. אהבתי אתכם, אמר השם. כתוב שהצדיקים היו מזכחים את כל סוגי האהבות שיש להם. אבל אהבה אחת הם לא זכחו אותה. היא אהבה לבנים. כדי שיוכלו להרגיש בבחינת מה? את גודל האהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. וכמו המשל שכאשר האב צריך לנתח את בנו, מתעוררת רחמנות ואהבה גדולה ביותר, דווקא בזמן החורבן והפורענות, התעוררה גודל אהבת השם לישראל באופן מיוחד. מצד אחד, זה היה נראה כמידת דין קשה ביותר. אך בעצם חורבן בית המקדש, זה בחינת ניתוח קשה של הצלת חיים. על כל חטאי ישראל, על הפירוד, על הריחוק, על הבלבול, דווקא בשעת החורבן, התעוררה בפנימיות הרחמנות והאהבה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל לאין שיעור. ולכן כשנכנסו, האויבים להיכל מצאו קרובים מאורים זה בזה, לגודל חורבן. הגילוי ולגלות בפנימיות העניינים, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל דווקא בשעה הזאת בלי גבול ובלי סוף. דווקא בשעה שנראית כלפי חוץ כקשה, גילה הקדוש ברוך הוא אהבה אינסופית לעמו ישראל. וזה מה שנאמר שלו, היה יום מועד לישראל כיום שחרב בו בית המקדש, שכתוב קרה עליי מועד. דווקא אז נתגלה גודל הרחמנות וגודל האהבה של הקדוש ברוך הוא בלי גבול ובלי סוף, שהקרובים מאורים זה בזה. מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה, דווקא ממקום של מיצר, קראתי כה, ומתגלה, מתגלה גודל אהבת השם, במרחב ענני כה. והימים של ימי בין המיצרים הם כסבית ימים, מכוונים כנגד כסבית ימי המועדים של ראשית השנה, מראש השנה ועד שמחת תורה. כסבית ימי בין המצרים הם בפנימיות שלהם באותה כוונה של הימים הטובים שיש לישראל של כל דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי. אחותי רעייתי. מתגלה גודל אהבת השם וישראל שמתקרבים זה לזה. וימי בין המצרים תמונה אותה גודל של אהבת השם. ובחשבון של הכסבית ימים האלה תשעה באב מכוון כנגד שמחת תורה, שהוא היום האחרון של תקופת המועדים. תחורה, שמחת תורה הוא היום טוב הגדול, השמח ביותר אצל עם ישראל, יום הייחוד בין הקדוש ברוך הוא וישראל, בבחינת הקרובים מאורים זה בזה, יום החופה. איך ייתכן שיום תשעה באב מכוון כנגדו? אלא כמו שדיברנו על הפנימיות של המשל הזה, חורבן בית המקדש מבחינת האב שמנתח את בנו, באותה שעה מתעוררת בליבו אהבה גדולה ורחמנות לפלגה על בנו. ואתם רוצה השיגוע בין המיצרים. כל הרוצים מחפשים להתקרב להשם יתברך, משיגים דווקא בימי בין המיצרים, שאז מתגלה גודל האהבה והרחמנות של הקדוש ברוך הוא לישראל, וניתן להתקרב להשם יתברך. כתוב בספר רועד ישראל, שבת חזון היא שבת הגדולה ביותר מכל שבתות השנה. צריך להבין למה היא נקראת שבת חזון. היא נקראת על שם החזון של ישעיהו. כפשוטו של הנבואה, אנחנו נראה פנימה, לתוכחות פורענות לישראל. אבל למה נקראת השבת על שם החזון הזה? אלא במילה חזון מרומז על נבואה שיש לה בשורה. מה הבשורה שיש בתוך הפורענות? מה החזון שמתגלה לישעיה? מתגלה גודל אהבת השם לישראל בכל המצבים. כמו שכתוב, בנים גידלתי ורוממתי והם תשעו בי. זרע מרעים בנים משחיתים. מה הגילוי? שלמרות שהם תשעו בי, ולמרות שהם משחיתים, הם בנים. בין כך ובין כך, אומר רבי מאיר, בנים. והאב בשעה שמעניש את בנו, מתעוררת אליו אהבה עוד יותר גדולה. וכך אצל הקדוש ברוך הוא ישראל נקראים תמיד בנים בכל מצב שהם. זה קשר שלא ניתן לנתק אותו, לא משנה מה. תמיד אבא מחכה לילדים שלו שישובו, כי יש בליבו רחמנות ואהבה אינסופיים. זה שייך גם ביחס לכלל, זה שייך גם ביחס לפרט. בשעה שיהודי מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא חלילה מאס בו, הרחיק אותו מעל תניו, אומר האדמור מסונים, את אותו אמונה, מה הייתה שלו? לא להאמין לחושך הגדול, לא להאמין לניסיונות של היצר הרע להפריד בין האהוב לאוהב, בין האוהב לאהוב, להאמין שאהבת השם לישראל היא נצחית, ובכל המצבים אהבתי אתכם, אמר השם. ושוב אשר את סיבת ציון היינו כחולמים. מיד כמו יוסף בא על החלומות, לאחר שהוא עלה לגדולה, יכול לראות איך הפאזל התחבר לו, יכול לראות את כל רצף האירועים באור אחר, שכל האיסורים וכל הצרות שעבר, כולם נועדו להביא אותו לגדולה, למלוך על מצרים, להביא ישועה ומזור ומחיה לאחר. כך בשוב השם את סיבה ציון, כשתבוא הגאולה עתידה, במהרה בימינו אמן, נראה כולנו שכל האיסורים שעברו עלינו, שעברו על עם ישראל בגלות, הכל נועד להביא אל הגילויים הגדולים של הגאולה, שיהיו גדולים מיציאת מצרים, ולא בכדי גלות וגאולה הם אותם אותיות.
ההבדל הוא א', הגלות מביאה לגילוי, לגילוי שיש בו א', אלופו של עולם. התפקיד שלך הוא לא להאמין לחושך, הוא לא להתייאש מן המיצר, הוא להאמין שמן המיצר קראתי כענני במרחב כהגלות מביאה לגילוי. הרבה דברים אנחנו מגלים מתוך המסע של הגלות שלנו, גילוי שיש בו אלופו של עולם. וזה הגילוי הגדול, שהיו הקרובים מאורים זה בזה, דווקא בעת החורבן. הקדוש ברוך הוא ברא את סדר הבריאה, שבכל דבר יש תמורות ושינויים. הכל מוביל לטוב, תמיד אבל יש שינויים. כל חלק בבריאה, בעולם, שנה ונפש, שונה מחברו. יש בחינה של עולם, מקום, שנה, זה זמן, ונפש, זה נפשו של אדם. יש שינויים, כמו בעולם. יש ארצות מבורכות, עשירות ואוצרות טבע, מלאות כל טוב, יש להפך. וגם ברוחניות ישנם ארץ קדושה, בית המקדש, קודש הקודשים, וישנם להפך מצרים, ערוות הארץ, במקומות של טומאה. ובשנה, יש בגשמיות אור וחושך, יום ולילה, קור וחום לא ישבוטו, מעגל השנה נשתנה העונות, הזמנים. וברוחניות, יש בשנה זמנים מאירים, כמו שבתות וימים טובים, ויש זמנים חשוכים, כדוגמת בין המצרים. וגם בנפשו של אדם יש תמורות ושינויים. יש לאדם זמנים מאירים, בהם מתקיים בו ויקבל ליבו בדרכי השם, ויש זמנים חשוכים שעולם חשך בעדו. הוא לא רואה שום ניצוץ אורה, נדמה לו שהוא מושלך חלילה מלפני השם יתברך. וכל השינויים האלה שיש בבריאה, הם לטובת הבריאה. תכלית הקדוש ברוך הוא שברא את העולם להיטיב לברואיו, גם האור וגם החושך הם להיטיב. ורוחניות כל השינויים שברא הקדוש ברוך הוא באדם ובבריאה, שבתות, ימים טובים וזמנים חשוכים, תכלית כולם להיטיב לברואיו. כי אני השם לא שיניתי, הקדוש ברוך הוא טוב. ותמיד טוב, ותמיד חושב מחשבות להיטיב. של הקדוש ברוך הוא אין שום שינוי. כל השינויים הם במקבלים. ורחמן, רחמנה ליבה ואי. העיקר תלוי שיהודי מוסר את ליבו להשם יתברך חשיכה כאורה. מי כאשם אלוקנו בכל קוראינו עליו, בכל הזמנים, בכל התקופות, בכל הגילויים, בכל הגלויות. הוא מוסר את ליבו להשם יתברך. ועוד יותר מכך, מעלה יתרה היא כאשר נשיאת הלב של היהודי היא מתוך ההסתר והחשיכה, שהוא מרגיש מושלך חלילה, הוא מתחזק באמונתו בזה שהשם אוהב אותו, ובנצחיות האהבה של השם יתברך לעמו ישראל בכל הזמנים, זה חביב לפני השם יתברך יותר מהארת הלב בימים נהירים. יותר מתקופות שהיינו בזמן של הארת פנים, דווקא מתוך המקום של הסתר, שאנחנו חותרות בתוך החשיכה, שאנחנו מאמינות בנצחיות האהבה ולא נבעלות מהחושך שמחסה הארץ. זה האור הגדול של האהבה העצומה שמתגלה מתוך ההסתר. זה עניין שיר השירים שאמר רבי עקיבא, לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. מה זה שיר השירים? אומר רש"י, שיר שכנסת ישראל אומרת, מתי? בגלותה, באלמנותה, אפילו אז גדולה ובוערת אהבה בין הקדוש ברוך הוא ישראל, עזה כמה ותאהבה, רשפי הרשפי אש על עבד כה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ועל כן לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים. הגילוי שנתגלה, שעל אף הגלות והאלמנות ואת תכלית הריחוק, זה רק מבחוץ, מבפנים קרובים מאורים זה בזה, בפנימיות אהבה כמוות, עזה כמוות אהבה שבין הקדוש ברוך הוא וישראל ובין ישראל הקדוש ברוך הוא, ומים רבים וניסיונות וקשיים לא יוכלו לחבות אותה. מרן הקדוש מקוברים, זכותו יגן עלינו, אמר לפני פטירתו, שנעמדו בפניו כל ימי חייו,
רק כי הימים המאירים שנראה לו כי הם תכלית הגדלות. באמת הינם ימים פשוטו מאוד. וימים שהיו בקטנות המוחים ונדמו כימים פשוטים, אבל הם באמת לימים המאירים בחייו. שאין הדבר כמו שאדם נראה לו. תאמין, נראה לו שאור לו. ובאמת אין זה אור. זה הערת פנים שהקדוש ברוך הוא עושה לו את כל ה... מאיר לו את כל הדרמה. אבל נדמה לו, ולפעמים נדמה לו, שהוא בתכלית הספרות. ובאמת, אלו ימים מאירים. כי מי כאשם אלוקנו? בכל קוראנו אליו, בכל הזמנים, בכל השינויים, בכל המצבים, מגלים את גודל האהבה שלנו להשם. ואת אהבת השם אלינו, מאמינים בה בכל לב, ורחמנה ליבה באי. וזה הגילוי של זמן החורבן. והגילוי הזה הוא גילוי לדורות. שבעולם, שנה ונפש, יש שינויים, יש תמורות, יש עניינים וזמנים שהם בתכלית החשכות, במיוחד בנפשו של אדם, ונוגע לכל מה שעובר על כל אחד ואחד, ובמיוחד בעקבתא דמשיחא, עוברים עליו זמנים של שפלות, גם בגופני, באיסורים, בניסיונות, וגם ברוחני, בהתמודדויות גדולות וקשות, בנפילות. ונתן הקדוש ברוך הוא שגילוי את זה. כאשר ישראל יצאו לגלות, שהיו הקרובים מהורים זה בזה, וזה נצחיות העניין. כאשר נדמה לך שכבר אין מזור ואין תרופה, תחזיקי חזק בביטחון, באמונה, שאהבת הקדוש ברוך הוא לישראל נצחיות. בכל מצב, בכל שינוי, בכל תמורה, אין דבר שיכול לה. אהבתי אתכם, אמר השם, וכן כל רוצה הישגוע בין המצרים. יהודי שמבקש תמיד להגיע אל השם יתברך ולא מצא דרך, וכל מצב הרקשים דווקא בימים של המיצר מסוגל להגיע אל השם יתברך. מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. ואם תרשו לי להוסיף, דיברנו על האהבה הגדולה שיש להקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ו מגלה את האהבה של ישראל לקדוש ברוך הוא, שיר שאנחנו שורים להשם בימי גלותנו ואלמנותנו. הימים האלה הם ימים של תיקון השנאת חינם. בית ראשון נחרב בגלל שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עבירות שפוכות דמים, ואחרי 70 שנה נבנה. בית שני נחרב בשביל שנאת חינם. שנאת חינם אם קצת לא תעשה, לא תשנא את אחיך בלבבך. בגלל זה חרב הבית, ולא, ראשונים נתגלה כיתם, אחרונים לא נתגלה כיתם. וכל כך זמן ארוך שאנחנו שרועים בגלות, שנראית כאילו אין לה קץ. הכל מחמת פגם של שנאת חינם. ונסה להבין למה, מה העניין הגדול בעניין של שנאת חינם. ונסה לתת עם איזשהו כוח לעשות את התיקון הגדול של הימים הגדולים הללו. העניין השלום הוא הקיום של העולם. ושלום הוא מציאות חיובית, הוא לא רק היעדר של מחלוקת. מה שכתוב עושה שלום במרומיו. איך זה בסוף עושה שלום במרומיו? במרום אין להם לא קינה ולא שנאה ולא תחרות, מה העניין? אלא באמת יש הקדוש ברוך הוא הרבה מאוד מלאכים עושה רצונו, שונים זה מזה, מלאך של מים, מלאך של עץ, מלאך של רפמים, מלאך של דין. אבל כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש לעצמם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. כל המציאות של העולם תלוי בשלום. עושה שלום במרומז, הוא יעשה שלום עלינו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם לתכלית של הגילוי שאין עוד מלבדו. אין שום מציאות בעולם הזה חוץ מציאות השם יתברך. אין שום כוח עצמי ונפרד חוץ מציאות השם יתברך. כל מה שיש בעולם הזה, נדומח וצומח וחי ובעלי חיים ובני אדם, אין להם שום כוח עצמי. הכוח הזה הוא הכוח שמחיה אותם, זה כוח של השם יתברך. זה הבחינה של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כוח אחד יש בכל הבריאה, והוא הקדוש ברוך הוא, ואין בנמצא שום כוח אחר זולתו. הפקדם של הבריאה הוא במידה הזו, שהעולם נראה כעולם נפרד, שעומד בפני עצמו. והתיקון הגמור שהתגלה שאין פה פירוד, אין פה המון כוחות שפועלים מעצמם, התגלה שאין עוד מלבדו, שכל הנבראים יהיו בטלים להשם יתברך בתכלית הביטול. מלא הארץ דעה את השם, דעה בדבקות, כולם יהיו דבוקים להשם, כולם ידעו שהשם אחד, ואין שום כוח אחר זולתו, וזה יהיה התיקון הגמור של הבריאה. זוהי הדרגת השלום, שהעולם חותר וצריך להגיע, שהבריאה מאוחדת ובטלה להשם יתברך שמחיה אותה וממליכה את השם יתברך. אם כך, הניגוד למידת השלום, לתיקון הבריאה, היא המחלוקת. ממה נובעת מחלוקת? היא נובעת מכך שכל אחד מרגיש את עצמו כוח עצמי נפרד, אישות נפרדת. וזה ההפך מהמידה של השלום. כוח השלום זה אחדות. כוח המחלוקת הוא נפרדות, שאדם במקום אין מלבדו, הוא אני ועשי עוד. אני הוא המרכז של העולם, הכל צריך להתנהל כמו שאני מבין, כמו שאני חושב, כמו שאני רואה. כל אחד הוא מתנגד למלוכה שלי. לכן שישראל מתקנים את העניין הזה. וכוח השלום לישראל מאוחדים זה לזה. אומרים הצדיקים שאהבת ישראל היא סגולה לאהבת השם. זה לא רק סגולה, אלא שיהודים בטלים זה לזה, נותנים רשות זה לזה, מכבדים זה לזה, אוהבים זה לזה, לא מהווים מציאות נפרדת לעצמם. זה מביא לאהבת השם. להיות בטלים להשם יתברך בבחינת אין עוד מלבדו. אין שום כוח זולתו, גם לא אני, גם לא האגו שלי. אתה אחד, שמחה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כאשר ישראל מאוחדים כאחד, זה מביא אותם להיות דבוקים בהם. מבחינת אתה אחד, שמחה אחד, ואז מתקיימת תכלית הבריאה, שיהיה השם אלוקנו, השם אחד, והכל מתבטל לעומת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן, המחלוקת, למרות שזה רק כלל, היא אנטיתזה לקיום של העולם. היא יוצרת את הפירוד של המציאות, היא מרחיקה את העולם מהתיקון שלו, היא הניגוד הגמור למציאות של השם אלוקנו, השם אחד ואין עוד מלבדו. לכן חרב בית המקדש בית שני מחמת שנאת חינם, ואתה לא נשכיל לתקן את זה. לא נזכה לבניינו. הלל אומר, אוהב מתלמידה של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, לא רק מצד המעלה שלו וצדקות שלו כאדם, אלא חלק מהתפקיד שלו ככהן. מה תפקידו של הכהן? לקשר את ישראל לאביהם שבשמיים, לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, שיהיו בטלים ומתקנים את חטאיהם. ולכן היה אוהב שלום ורודף שלום. למה? כי הוא רצה ליצור את השלום. הוא רצה לבטל את הפירוד ביניהם לבין עצמם, ביניהם לבין בוראם, ביניהם אחד לשני, ולאחד אותם ולקרב אותם להשם יתברך. לכן היה מספר שכאשר היה אדם חוטא, והיה רואה את אהרון מתקרב ואומר, וואי, אני אעבור למדרכה השנייה. איך אהרון יראה אותי? וחטאתי. אז הוא היה... ואהרון היה רואה אותו, היה אומר לו שלום, שלום כל כך גדול, שלום שמקרב את השלום של האדם עם עצמו, שלא יהיה החטאה, שלא יהיה פירוד, והיה עושה תשובה, שהיה רואה אדם, שירב עם חברו, איש שנפרד מאשתו, היה בא ומפייס ומחבר, ומישראל אביהם של השניים, זה מביא את השלום, זה מביא את התיקון של הבריאה, וזה העבודה הגדולה של הימים הגדולים עלינו. ויכוח הזה של אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל בכל המצבים, לגלות את האהבה שלנו, לאחינו בכל המצבים, להיות בעין טובה, בלראות טוב, ולחפש את החיים, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה משמעות נוספת. חינם זה ללא תמורה, אבל בחינם יש גם את המשמעות של חן. לשנוע את החן שיש בשני. לא סתם בסיפורי החורבן סזור סיפורו של יוסף הצדיק, ויראו אותו אחיו, כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. והוא, את אחיו הוא מבקש, אבל בגלל הקינה ובגלל הקינה, הם לא יכלו לראות את החן שיש בו, דווקא יוסף שהוא בן תורת יוסף, בן תורת עלי עין, כל כך ענני, השנאה והקנאה לא אפשרה להם לראות את הנקודת החן שיש בו. ולכן, מסתובב החורבן הגדול, העבודה הגדולה של הימים האלו, הוא לחפש ולמצוא את החן. אין אדם שאין בו נקודה של חן שאפשר בעבורה לקרב, לאהוב, להתבטל אחד על השני. זה העבודה הגדולה של שלושת השבועות, למצוא את החן. כשלמצוא את החן צריך לפתוח את הלב, צריך להשקיע, צריך לחפש את לא מה שאני רוצה למצוא, את מה תראה שם באמת, ואין אדם שאין בו חן. כולם יפים ואהובים וחינניים, ואם נרצה, נמצא. זה התיקון של שצריך להיות פנימה. אומר המהר"ל על בני דור חורבן בית שני, שדקדקו בהלכה ומצוות, אבל ליבם היה רע. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, את הלב הזה צריך לנקות, את הלב הזה צריך לתאר, את הלב הזה צריך ללמוד, ללמד, להתפסטיל. והשני, לראות את החנניות. אוקיי, אנחנו מתבקדים במקומות השליליים. אם נסתכל באמת, באמת אנחנו נראה שהחסרונות של השני נובעות מהמעלות שלו. שאי אפשר לו לראות את זה. אדם שהוא טוב לב, אז נכון, יש דברים שפחות מדגדק עליהם ויותר מחליק אותם, אבל זה נובע בגלל הטוב שלו. אם את תחליטי להתמקד בטוב שלו, את לא תראי את הדברים האחרים. את תתמקדי בגילוי שלכם, במה שמקרב ביניכם, במה שמאחד ביניכם, במה שמביא את השלום. תסתכל על זה, משהו כל כך אמיתי אותם, שנשים מספרות על הבעלים או לילדים, הפיזור, כל מיני דברים. תסתכלי, הדבר שהוא שלילי, מאחוריו מתגלה אור גדול של חיובי. את לא רוצה לוותר על החיובי, נכון? אז תקפלי את השלילי כחלק מה... כעטיפה של המתנה הגדולה. אל תתמקדי בהן. אוהב ימים לראות טוב. תפתחי את הלב שלך לחפש באמת את הטוב שיש בכל אדם, את הטוב שיש בכל אחד, את החנניות, ולשקף אותו. איך לשקף אותו? במאור פנים. המאור פנים הוא אחד הסימנים המובהקים לאהבה ולכבוד כלפי הבריות. זה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אומר את זה לא אחר מאשר שמאי, שנחשב לקפדן ביותר לפי החכמים. בסבר פנים יפות הוא לא לפני משורת הדין. הוא המינימום שדרוש כדי שנהיה, נקיים מערכת יחסים תקינה אחד עם השני, ובפרט בשלושת השבועות. החשיבות הגדולה של מאור פנים, אחד כלפי השני. אומר הרב פרינלנדר, זכר צדיק לברכה, לא רק את אלה הבאים לביתי צריך לקבל בסבר פנים יפות, אלא גם בלכתי ברחוב צריך לשים לב שפני יהיו מאירים לעוברים ושווים. אנשים שאיני מכירם, חייב אני להאיר להם פנים. מאור הפנים מרבה אהבה בישראל, והוא מתקן הרבה הרבה משנאת החינם. להאמין ולדבוק, להחזיק חזק באהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, ולתקן תיקון לשנאת חינם, שהוא אהבה, ואהבה היא תולדה של נתינה, אכפתיות, יציאה מהתבטלות אל, לראות את החן שבשני, להאיר לו פנים, לקבל אותו ברצון. כן, לגאולה גדולה. ברחמים אדירים, באהבה עצומה, במהרה בימינו, אמן.